שוב יולי כאן, תודה שהצטרפתם אליי. יש לי היום עורך חבר ותיק מאוד. דרך ארוכה עשינו ביחד ובנפרד, ולא ספק באנו מאותה משפחת נשמות, וקבלו אותו, זה אלישע מיטב. איך לומר, איך להציג אותך? מה אתה לא עושה?
לא יודע, נלך על אמן רב תחומי.
אמן רב תחומי, נהדר, אז הולכים על אמן רב תחומי. תכלס, כולנו בעלי כישרונות רבים,
כן.
והרגילו אותנו לחשוב שאנחנו חייבים להתמקד במשהו אחד, אבל תכלס, אנחנו באים לעשות הרבה דברים. בהזדמנות נוספת, חיינו נפגשו, ואמרת, בואי נעשה שיחה.
כן,
שאולי תעשיר עוד כאילו אנשים.
זה יוצא כאילו אנחנו כל 7 שנים עושים שיחה.
כן.
אפשר לקבוע על 7 שנים קדימה.
ואין לי ספק שהשיחה הזאת היא באמת יכולה להשאיר הרבה אנשים. אני מקווה שניפגש שוב לא בעוד 7 שנים, אלא לפני.
כן.
ולמי שלא מכיר אותך, בוא תספר בקצרה מאיפה באת, רגעים יותר משמעותיים.
אני חושב שאני אתחיל נקרא לזה תחנה, כן, נקרא לזה בכל זאת תחנה, זה יהיה גיל 2-4, בעצם גדלתי באבא ששירת במשרד הביטחון, ובעצם אני גדל במצרים. נולדתי בארץ, אבל עברנו, אנה מטסת. ועדיין עברנו בשל השירות למצרים, ושארם א-שייח. בהתחלה זה היה טיסות כאלה, כל סופי שבוע, גם פעם בחודש, בוינגים מרעישים מאוד. אחר כך זה פשוט עברנו לגור. כן, ובזה זה הפך להיות בית. שארם א-שייח הייתה בית. גיל 2-4, בעצם אני מתחיל להיחשף לערבית בכלל, אני גדל בחוף עם ילדים בדואים, אני לא הייתי בשום גן, גדלתי בחוף.
תענוג.
כן, מדהים, גן עדן לגמרי. בין שארם א-שייח לבין נביעות, זאת אומרת לראות אנשים כמו דני ליטני, או דורי בן זאב, או מצד שני יצא כמה פעמים לראות את משה דיין, זאת אומרת, זה אנשים שישבו בנביעות. יותר את האומנים ראיתי, כי אבא היה גם קצין חינוך, אז יכולתי לראות בעצם את אריאל זילבר, לפני שהוא בכלל חזר בתשובה מן הסתם, זה היה אחרי הרכב שלו, לדעתי, עם יהודה עדר. מעניין, יהודה עדר זה אבא של אלון עדר. אז הם היו מבחינתי כאילו השכנים.
ואלה היו רגעים היפים.
הכי יפים.
ומתי חזרתם לארץ?
חזרנו לגן חובה, לפני כיתה א', וזהו, ואז כיתה א', זהו, כבר קריות.
הסתיים גן
עדן. נזרקתי מגן עדן, כמו כל יהודי טוב. או בן אדם.
לפני ש... החלטנו לעשות את השיחה הזאת, אז דיברנו על כל מיני דברים, ודבר ראשון שקפץ לך, בעצם רצית לדבר על מה שקרה בפורים של שנת 1994.
נכון. כן, במעבר מאוד, נוכח היום שאני אחרי בעצם כמה שעות במשרד הביטחון, אני רק כמו מעבר הכי קל וטבעי לדבר כרגע. י"ד באדר, ערב פורים, 94, אני לוחם בעורב נחל. 6:10 בבוקר, 6:14 דקות, אם אני ממש פום. ובהקלטה עכשיו היה בדיוק 6:14 דקות. מדהים. השעה הייתה 6:14 דקות, פרקנו מהריו, מתחילים צרורות של עיריות, ובעצם מפקד הצוות, כאילו הוא אומר את זה לאחר יד, אבל מסתבר שעם הזמן, לאחר, עם הזמן מסתבר שזה הייתה כאילו פקודה לסגל. הוא אמר, יש עיריות, זה הזמן לברוח. היינו צריכים לפרש את זה כאילו כפקודה. נוכח זה שאנחנו, הצוות שמאבטח את מערת המכפלה, ציר המתפללים, כניסה, מבואה ופנימה, וההוראה הייתה לסגת, אל מול נוכח העיריות. בחרתי אחרת, בחרתי, אמרתי לו, אוקיי, תלך, ואני נכנס פנימה, מי בא איתי? אני פונה לצוות שלי בעצם, אני לא מפקד, אני לא קטין, אני אפילו לא מק. ואני רק אומר, מי נכנס איתי פנימה? באותו יום, במערת המכפלה, קבר האבות, חברון, ורץ פנימה, לא מחכה לראות אפילו מי אומר, אני איתך. אני שומע מאחורה את הריצה ואת הצעדים המסורבלים, עם האפוד, עם הנשקים, עם הכל, לתוך בעצם, אנחנו נכנסים בעצם ללוחמה בשטח בנוי, כי אנחנו לא יודעים מי יורה, לא מי יורה על מי, זה כאילו אני אומר עכשיו בדיעבד מהוראות חברון, אבל לאותו רגע, אתה אפילו לא יודע שאתה בתוך מהוראות, אתה פשוט בתוך ההווה הזה. ורעת, רעת עד שאני שומע שהעיריות, היה הפסקה בעיריות, עוד כמה עיריות, וזהו, זה פסק, לעומת הצרורות שזה התחיל. מה שנקרא לימים, מעצור ברוך גולדשטיין. מי ששומע וחייל, ב-30 שנה האחרונות, יודע מה זה מעצור ברוך גולדשטיין. ובעצם שם אני עומד בכניסה לשטח שהוא מסגד, שטח תפילה לגמרי, פולחן דת חופשי לחלוטין, חציו יהודי, חציו ערבי, יש לו שתי כניסות, והוא נכנס מהצד המוסלמי, ועשה את מה שעשה. הרופא ברוך גולדשטיין. הרופא, האדם, האבא, איש המשפחה. שמה, אני יודע גם שהוא היה חבר ומומור והרבה דברים, התחקיתי הרבה אחריו, ה-30 שנה האחרונות. ברגע הזה, רצה הטבח. ואני עומד שם בן 19, עם חסם עורקים אחד, וצריך לתת מענה. אני אומר פה, אני צבא ההגנה, לא לישראל, צבא ההגנה. אני מתפקד כצבא ההגנה. לא משנה מי זה. סליחה, הקול שלי קצת שדוק.
אז זה היה באמת רגע משמעותי, שמאוד השאיר חותם מאוד עמוק בנפשך, שמשפיע עד היום, וזה בעצם, זאת הייתה בעצם נקודת המפנה בחיים שלך. לאן החיים לוקחים אותך מהמקום הזה, לאן אתה...
אתה לא יכול, אתה לא, באותו רגע מן הסתם שאתה אדם בן 19, אתה בכלל לא יכול להשכיל להבין כמה זה מעצב אותך בכלל. אתה יוצר, אתה, קודם כל זה הסתיים הפינוי, עם ההפרעה של כוחות הביטחון, עם הפינוי של הצלב האדום, עם הקטינים שמגיעים, עם האוכלוסייה הערבית שמתערבבת, וכולם שם נהיים בלי לחד שלם, ואני באיזשהו רגע אנתק מגע מהכל, ופשוט יוצא. פשוט יוצא. עם כל הרשמים שספגתי, ריחות, טעמים, זיעה, אבק שריפה, צעקות, קולות, בדים, טקסטורות של בדים, גוף, טמפרטורה של גוף, אני יכול למנות את זה לרזולוציות מאוד נמוכות, מאוד חדות. יכול לרדת לרזולוציות. מה שבעצם, אני לא יודע מה זה משאיר, ואני יוצא לחיים שהם בעצם, אני נלקח לחקירה, אני לא זוכר כמה ימים, אני מאבד את תחוש הזמן, אחרי כמה ימים אני מחוזר וחזר על הצוות, ואני יוצא ללוות בעצם את מסע ההלוויות. זה מה שנקרא, פה מתחילה כבר שתי הרגישות.
כן, זה גם להכיל את הרגשות של כל האנשים סביבך.
כן, ומה שקורה פשוט באותה מסע הלוויות, אני לא, אני עם נשק, מה שנקרא, בעצלב, מאחור, לא בהכנס, לא עם מחסנית, פשוט הולך, משוטט בין הקספות של חברון, וכל פעם מראים לי כאילו, החברים מראים לי כאילו לאן ללכת, לא, אנחנו פה, הולכים לפה. ומה שהספיק אותי זה בכלל הרב לוינגר ששכב על הרצפה, הניח מהאוזי שלו בצד, אבל שכב על הרצפה, לא נתן לתהלוכות ההלוויה להתקדם, אני חוזר ופונה אליו שיקום מהרצפה, ובעצם מצאתי מה להתעסק. מצאתי להתעסק עם הרב לוינגר ששוכב על הרצפה, נוכח זה שלפני כמה ימים כיסיתי את חבר שלו באיזה בד של איזה ערבי שהיה מאחד מהנפטר, או אני כבר לא יודע, אני לא יודע למי זה שייך מנפטם. ופה אני מוצא את עצמי עוד פעם, עכשיו אני צריך לטפל גם בו. אני צריך לטפל ברב לוינגר וברבנית, או רבנית, בבקשה. תבקשי ממנו לקום מהרצפה, לא מכובד. לא מכובד, כבוד הרב שוכב על הרצפה. הוא רב של הקהילה, הוא רב של הקהילה של היישוב היהודי בחברון. זה הרב לוינגר. ומצאתי, מה להתעסק? היה לי שקט, היה לי ברור, שאני מתעסק עם זה, עם ההוא ששוכב על הרצפה, בדומה לכל האחרים ששכבו על הרצפה, בתוך קבר האבות, בזמן הטבח.
כן. אבל בוא נחזור אליך. בוא נקפוץ כמה קצת יותר קדימה בחיים. לאן זה לוקח אותך?
השתחררתי אחרי קורס מעקים, ואחרי שהייתי בלהקת צבאי, בהרכב הפקה אחת של הנחל. ובעצם לאן שזה לוקח אותי, עם תום השירות, אני שנה וחצי יושב בבתי אלמין. מדלג בין בית הקברות, בית העלמין באפק, שזה ליד הבית, בקריות, ליד קריית ביאליק, לבין כפר סמיר, שזה היציאה מחיפה. אני מדלג בין שני המקומות האלה, ופשוט איפה שיש הלוויה באותו יום, אני מקונן. אני הבוכה. אני או מעודד אותם לבכות, או בוכה בעצמי, לא יודע על מה בוכה. לא יודע על מה בוכה. אבל בוכה. שנה וחצי אחרי השחרור, זה מה שאני עושה, ובעצם מה שקורה בעוד שנה וחצי הזאת, בפברואר 97 יש את אסון המסוקים, ובספטמבר 97 יש את אסון חיילי השייטת, במנצוריה, בלבנון, הם משקיפים מערב, ובעצם עם כל המידע שיש, חיזבאללה ישכב במעבר, במערב ממש תואם אחד לאחד מעל כל חייל, וכל חייל מקבל, זה מילים קשות, אני לא חושב שאני אגיד, וכל חייל נהרג שם במערב שימתין למערב הזה. עם מידע אחד לאחד. ובעצם מה שקורה, אני באותו בבוקר, אני כבר מטופל, כבר אחרי בעצם שימוש יחיד וראשון, ראשון ויחיד בחיי ב-LSD, כי לא רוצה ללכת למילואים, מבין שיש שם איזושהי בעייתיות, לא יודע עדיין להגיד מהי, ובעצם באותו יום נסעתי לתחנת הרכבת בקריית חיים, מנחתי את הראש על המסילה ואמרתי, אוקיי, כאן זה, כי אני מאשים את עצמי על המוות של החיילים האלה, גם של אסון המסוקים וגם של אסון השם. איך לא הייתי שם לטפל? גם אשמה וגם בושה. הזוי, לא מצליח בכלל, היום אני לא יכול להבין היום אני כרגע, מה עבר על אותו בחור צעיר שם, על אדם צעיר שם? סביר להניח של, לא יודע, לא יודע איך הוא עמד בתעצומות האלה. או ברגשות האלה, או במחשבות האלה. ומעולם לא דיבר אותם. לא בזמן שהייתי מאושפז ברמב״ם, במשך חודש שעיצבו אותי, אחרי השימוש ב-LSD, ולא במשך שנתיים שאני מגיע למרפאת בריאות הנפש, בחיפה ברמב״ם. לא מדבר, קובר את זה פנימה, לא מדבר. יש שם מזכורים ממש מינורים, צריך לקרוא בין השורות כל כך כל כך טוב עם זכוכית מגדלת ברמה של הבל. כדי להבין שאני אומר, הלו חבר'ה, יש פה בעיה. אני, יש לי בעיה. הייתי שם באיזשהו מקום עם בעיה, בזמן השירות הצבאי שלי. אבל קובר את זה פנימה, לא מדבר. וממשיך להתנהל רגיל. בן אדם, מצחיק, רוצה להיות אומן, יוצא לרחוב. מה?
באיזו שנה זה קורה?
97-98. בעצם ב-97, שאני מניח שם את הראש על המסילה, זה בעצם, אם אני שם עד הסוף, זאת אומרת ש-97, בין פברואר לבין ספטמבר, שם מתפרצת הפוסט-טראומה. זאת אומרת, מה שאני מקיים בבית העלמין, שאני אחרי השחרור, אני בכלל לא יודע מה אני מקיים. אני פשוט מקיים איזשהו עצב פנימי. אמרתי, יכול להיות שזה קשור לשירות, יכול להיות שזה קשור אולי לאיזו התפתחות רוחנית. אמרתי, וואי, עובר עליי משהו מאוד מאוד טוב. אני עולה איזו מדרגה, אני לא לומד דת, אני לא לומד יהדות, אני לא מתחזק, אני לא שום דבר. לא, אין שום רב שמלווה אותי, אני פשוט הולך לבית העלמין, פשוט בוכה.
ואיפה נכנס שם תיאטרון הפוליטי?
התיאטרון הפוליטי נכנס ממש עם האשפוז והתייצבות אל מול הכדורים, אני בעצם הולך להיבחן, קיבלתי תשובות שנבחנתי לניסן נתיב, שהתקבלתי, סליחה, ליורם לוינשטיין, ניסן נתיב לא רצה אותי, אמר לי שיש לי אדיקציה הרה. יורם לוינשטיין כן קיבל אותי והתקבלתי למכינה, ובעצם תוך כדי המכינה אני חובר לשלומי מנגר בחיפה, ואני חובר לקבוצת תיאטרון שהוא הקים, דווקא תיאטרון, זה תיאטרון פוליטי שהוא הקים, עם עוד חבר'ה מחיפה, אומנים, כותבים, יוצרים, והייתי אחד גם הכותבים ואחד מהפרפורמרים שם, אחד מהמני הרחוב שם. זה היה תיאטרון פוליטי ברחוב, לא היה דבר כזה בחיפה, ופשוט יצאנו לכל מיני, אתם יכולים לראות את זה היום, זה קרה ממחאת הקוטג' לפני כמה, יולי? 10, 11 שנה? 12. כמה, 13?
12, 11,
23. אז שמה שהייתה את מחאת הקוטג' שמה, אז כן, שמה נולד משהו אחר, אבל לא היה לפני כן שום דבר שדמה לזה, ואנחנו פשוט יצרנו דמויות, ויצאנו לרחוב, ואיבנו את מה שהיה עוד אז למול לבנון, ורצועת הביטחון, ולא דיברנו על שום יוקר המחיה, או איזושהי מהפכה לא היה שום מונחים כאלה. יוקר המחיה היה ממש יקר, אבל זה לא עניין אף אחד. היה נטו רק ביטחון. היה רק ביטחון, ואנחנו שבחרנו להביע את המחאה שלנו על ההימצאות של כוחות ברצועת הביטחון, ועדיין, אמנם כבר יצאנו מעזה, אבל זה היה אל מול המעצרים המנהליים, שם התחלתי להבין שיש דבר כזה שנקרא מעצרים מנהליים, ויש חתימות על צווים כל 3 שבועות, ולא צריך אפילו לראות שופט, ולא כלום. אתה פשוט נותן לאדם באשר הוא להנמק באיזושהי תא. שם התחילה איזושהי מודעות לזה, וההבנה שהחברה הערבית גם פה וגם שם חובה נגיסה בזכויות אדם, אין חופש לילדים. גם אחר כך מהר מאוד נחשפתי לסוויה, למזרח ירושלים, ולהבין שילדים פה במזרח התיכון ממש לידי לא גדלים, לא בשמחה ולא בחופש. עציב.
אז זה ממש קורה את הנשימה, מצד אחד לדעת שאתה היית חלק מצד השני, ואתה כואב את שני הצדדים.
כן, אני יודע, זה קורה שאני מתחיל פשוט לנסוע לאט לאט למדבר, ואז אני מבין שאני יכול לעבור, יש עדיין, יש את החלוקה כבר של הסכמי אוסלו, זה קורה במקביל הכל, הסכמי אוסלו, ואז יש את שטחי ABC, ואני נוסע לעשות מבחנים של המרכז ל... איך זה נקרא? מבחני סף לאוניברסיטה, יש את הפסיכומטרי. ויש את המרכז הארצי לפסיכומטרי, ואני לא נרשמתי בזמן, שלחו אותי לירושלים, ואז אני רואה את כל השלטים של אוסלו, ואת ההתנגדות בירושלים, ירושלים היא עיר האש, הכל בוער, אם אז בוער, אז בוער שמה, ובעצם אני מתחיל לשוטט בירושלים, ומבין שמשהו כאוטי קורה כאן במדינה, ואנחנו כבר אחרי רצח רבין. זאת אומרת, ההסלמה נטו התחילה בטבח. הקרע הגדול המשמעותי של, אם תקראי לזה לאזרחי השטחים הכבושים, או הגדה, או ירושלים המזרחית, או ערביי ישראל, שמה נפרע הקרע. בטבח. כן, יש גם אחר כך את העניינים של העלייה של שרון להר הבית, ברור. אפשר למצוא את כביש המנהרות, אפשר תמיד למצוא עוד נקודות השקה ללמה הייתה גם האינטיפאדיה השנייה. למה הייתה גם ההתקוממות הספונטנית הזאת. ועדיין אני אומר, יש שם שורש. כי מי, תמיד משהו צומח מזרע ומשורש. אין מה לעשות. גם פורענות, יש לו תולדה. וגם אינטיפאדה, יש לה תולדה. והמקום הזה שאני פוגש, גם במזרח ירושלים, גם לאורך כביש 90, שזה עדיין יישובים פלסטינים, גם לאט לאט אני נכנס ליריחו, שכם, רמלה וחברון, שאני מתחיל כבר אז, בסביבות 99, להגיע אליה, הורים שלי לא בארץ, אני לבד גר פה, ופשוט אני מנצל את זה, שאני פשוט, אין מי שידאג לי, אז הכל בסדר, אני יכול לנסוע לאן שבא לי. אני לא צריך להודיע לאף אחד, אני נוסע. ואני פשוט מתחיל לנסוע לחברון, לרמה של פעם בשלושה חודשים, ולהכיר את המשפחות של הנרצחים. ולהבין שיש לי שפה. זה לקח אותי לזיכרון הרגשי שלי, ואני דובר ערבית, כי מגיל שנתיים עד ארבע, גדלתי עם בדואים. והערבית היא משמעותית, היא חופש, היא דלת, היא צוהר, היא גשר, לדבר עם המשפחות בחברון.
ומה גורם לך? בשלב מסוים אתה נוסע לנפאל, נכון?
כן, זה כבר אחרי, זה כבר אחרי גירושים, ואחרי שהילדים כבר גדלו קצת, והחלטתי שאני, אני יודע, בגיל 40 מותר לי לפנק את עצמי במתנה, אני לא נסעתי הרבה בחיי, לא טיילתי הרבה, לא יצאתי לטיול אחרי הצבא, כי אני הייתי עסוק בטיול הזה, בין זיכרון, לבין פלאשים, לבין מציאות. ואני נוסע לנפאל, טיול תרמילאים. 35 יום, נוחת בקטמנדו והולך לטפס את האברסט בייסקאמפ. באחת הפיקים שם, אחת הנקודות שם, אחת הגסטרטים, אני קם בבוקר, שוטף פנים בברזייה, הכי כאילו טריוויאלי, אתה קם בבוקר, קצת כאב ראש, אתה מסוחרר, קצת רוצה להתאזן על, על הגבעים, על, על האלטיטיוד, ובאותו רגע אני שוטף את הפנים, המים על הפנים, הראש שלי ממש דוחה את התנועה, הראש הולך אחורה, פותח את העיניים, איפה הנשק שלי? אין לי נשק. אין לי מושג לאן זה לקח אותי ובאיזה סביבה הייתי. אני זוכר שחיפשתי פרצופים מוכרים שהם יהיו הצוות שלי, אבל אין אף אחד שדומה לצוות שלי. כולם נראים מאוד נפלים. ואני עדיין, אני זוכר איפה החדר בגסטהאוס, אני הולך לחדר, יש איתי בת זוג שמטיילת, ואני פשוט אומר לה, אני לא יודע איפה הנשק שלי. אני לא יודעת על מה אתה מדבר, אני לא יודע איפה הנשק שלי, כנראה שאיבדתי את הנשק, וכרגע זה ממש ממש בעיה, כי אני איבדתי את הנשק. זה סוג של להתפלפ. ואני לא על כלום. אני לא על כלום. אני מקסימום על... אני מקסימום בגובה 4,000 מטר. מקסימום. אולי אוויר דליל. מה?
אולי יש לי זה השפעה.
יש. אמר לי את זה לימים, אמר לי את זה רופא במיון בבית חולים מזור, שאולי אל תטפס לגבעים. אל תטפס לגבעים, כי יכול להיות שמשהו שם בגובה, אל מול חשמליות וחמצן במוח, מעורר לך את ה-PTSD. רק שהוא לא כתב את זה ברמת PTSD, כי אז אחרת מצאו, היה תיעוד שאיזשהו רופא, אמר לי PTSD, כי אני לא אמרתי שוב את הסיטואציה שאיבדתי נשק, אני רק אמרתי שהייתה לי איזושהי סיטואציה שהייתי במקום גבוה. שאל אותי כמה גבוה, אמרתי לו 4,000, אמר לי 4,000 מה? אמרתי לו 4,000 מטר, אמר לי איפה היית? אמרתי לו בנפל, טיילתי. לא הזכרתי את הנשק, לא שוב הסיפור, ושוב אני קובר את זה, ולא מוכן לדבר על זה. והנה האופציה שזה יעלה, כי השנה כבר 2016, זה כבר לא רחוק, ואני לא מדבר על זה. אז אני לאט לאט עוד אחרי האשפוז הזה מוגדר בינתיים כביפולר, דו קוטבי, מה שנקרא מניה דיפרסיה, במילים יותר יפות כאלה. ועכשיו לך תלכי מול הבחנה, ביטוח לאומי, הסתכרות, יכולת תעסוקה, יכולת עבודה, כל מיני כאלה. ושאתה יודע באיזשהו מקום עמוק בפנים, שעל ההוא, על ההוא, על ההוא, שמה, שמה, בחברון, לא, 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 לא. זה לא מדברים. כי עדיין בבית ספגתי, למדינה נותנים, לא לוקחים. לא לוקחים. אממה, כרגע, נגיד, נוכח ההווה, שאנחנו חיים בו במדינה שלנו, מדינת ישראל, מקבלים. מקבלים הכרה, מקבלים קנאביס רפואי, מקבלים רישיון, מקבלים CBD, מקבלים קצבה, מקבלים תמלוגים, מקבלים. מגיע לך. אז נכון, זה לוקח עוד זמן, אבל בסדר. אני אופטימי פתולוגי. אם לא הייתי אופטימי פתולוגי, כנראה לא הייתי הולך להיות ליצן.
אני רוצה להרחיב על זה?
על הליצן? או על אופטימי פתולוגי? כן, לקחתי את זה מזה שלמדתי תיאטרון בעצם בתל יורם לוינשטיין. התחלתי עוד באוניברסיטה, הייתי בחוג עברית וספרות עברית ו... איך זה נקרא? ספרות עברית והשוואתית, ואומנות, בתוך האומנות היה מקופל תיאטרון, לא אהבתי את זה, אמרתי לא, זה לא זה, וגם יורם לוינשטיין, לא, זה לא זה, אז נסעתי לחול, למדתי בשלוחה של ז'אק לקוק, בסיציליה, באנגליה, בבית ספר שנקרא אפל, עוד אחד, המשכתי משם לאוניברסיטה בפלרמו, בית טירה, המאה ה-17, לימודים במקום מרתק, מקבץ סטודנטים עוד יותר מרתק, ובעצם אני נחשף לתיאטרון רחוב, נטו, אבל בשפה קומדיה דלארטה, מסכות, בניית מסכות, בופונים, עבודה על פסל, נשימה דרך עמוד השדרה, יציבה, מחוות, ברמת אפילו איך להתמקם בשטח. ובעצם מה שאני מבין שאני נחטף אליו שם זה אומנות רחוב. מה שהתחלתי גם בחיפה, רק פה זה ברמה מאוד מאוד מקצועית, זה אירופה, זה תרבות, זה מוסתת, זה חלק מתרבות. מקיימים את זה ככה, בחופש גדול, בשיא היצירתיות. ובעצם אני מסיים את הלימודים שם, וחוזר לארץ, ומתחיל לעמוד לעשות פסלים בארץ. תפר בלבן, כסר ראשון, חוזר. הראשון אפילו היה את האמת לפני שאפילו למדתי. הראשון. זוכר, השתחררתי והלכתי ל... זה היה שהייתי בדווקא תיאטרון, ונסעתי לתל אביב, נסעתי לנחלת בנימין, והייתי כמו מרסל מרסו, חולצת פסים, שלייקס, פנים לבנות, כובע ברט, מרסל מרסו. קסים אותי. מתוך הרחוב ומתוך הלימודים האלה, כבר יש לי ילדים, אני כבר נשוי עם ילדים לא צעירים, אבל מתוך משבר בתוך הזוגיות, אני מבין שאני חייב שילד שאומר לי, אבא, אתה כבר לא משחק איתי הרבה, אתה לא כזה שמח. וואו, אמרתי, מה זה הדבר הזה? אני לא שמח, מה זה? מה אני עושה עם זה? ופשוט הלכתי, עשיתי קורס בשמחת הלב, עמותה. מזה יצאתי לרחוב, התחלתי לעבוד קצת, ופתאום אמרתי, וואו, מעניין, מה זה הדבר הזה? אז יום אחד עבר אוטובוס, ואמר, היה כתוב להתנות רפואית, אודישן, לא הבנתי מה זה בדיוק, והגעתי לארגון שנקרא רופאי חלום. אחרי שאני, את האמת, מתנסה ברחוב כמעט 3 שנים, ומפתח איזה שפה ומסוג וניסיון עם עצמי, שפה פנימית ושפה החוצה. ובעצם מגיע לאודישן הזה ושום דבר לא קורה לי כמו שתכננתי. להצטנות פרופר, מסתבך עם חפצים, לא, 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 בלי אוריינטציה במרחב, כל מה שאפשר קרה שם. רק שהם, היה להם איזשהו פער בין מה שאני עשיתי למושגים שהיה להם. ואז הם פנו לי ואמרו לי, תקשיב, אנחנו חושבים על שני דברים. או שתעזור לנו במיסוג ובעצם התקבלת, או שצריך להשפז אותך אצל להזמין לך כרגע את המחוזי. פסיכיאטר מחוזי. אני רואה שאתה לא משהו כרגע, אתה לא, זה לא מאה, לא אפוי, אתה לא בסדר. ובעצם אני מבין כמה אני בסדר, ומתחיל לעבוד בבית חולים נהריה, כי ליצן רפואי. ווואו. זהו. זה הרבה יותר מ-This is my cup of tea. זה הבית שלי. הגעתי לייעוד שלי. הגעתי לשליחות שלי. אני יכול לזנוח את כל הביטחוניסט הזה שהיה שם, והנה אני מטפל בעצמי בשיא ארוך, בשיא החמלה, ויש ילדים חולים. אבל מה אני מחפש? את הסדק, איפה הם בריאים? את החלקיק שבריא בהם. ואיתו אני עובד ומגדיל 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 ומנסה ליצור בונד אמיתי למשחק, ליצן, מה אני רוצה בסך הכל לשחק? או כמו בחצר המלך, לומר את האמת, מלך הוא עירום, גם, זה הילד, מי זה? זה הילד אמר. מי אומר הילד, המלך הוא עירום? ומשהו שם תופס אותי מאוד מאוד חזק. אני במקביל מתחיל ללמד בחיפה, גם את זה, מנסה להגיע לסדנאות של מחויבות אישית בבית הגפן, ושוב, הזיקה, מה שאני הכי מן הסתם פוגש, זה ילדים ערבים, ואני מבין שאני צריך להאבות ולחזק את הערבית שלי. ואני לומד ולומד ולומד ולומד, ומדהים, נכנס לחדר, ואין לי פה שום פער. אני מדבר עם הילד בערבית, או מה שנקרא בשפת גוף של התרבות הערבית. שהיא הרבה יותר ברורה לו. זה כמו שיש שפת סימנים באנגלית, ויש שפת סימנים בעברית. יש גם אוניברסלית, אבל יש גם יש סלנג, יש דיאלקטים, ויש כמו איזה שירה פנימית כזאת של כל שפה. גם לליצן יש שירה פנימית. זהו, בערך בשנה החמישית שהייתי ליצן, זה היה בערך בשנת 2015, סוף 15 תחילת 16, ושם אני מבין שיש איזה בלגן גדול שקורה בסוריה, ומתחילים פליטים לעוף משם לכיוון, לכיוון טורקיה, לכיוון הערים שהם גובלים בין טורקיה לבין ים האיגאי, הים האיגאי, ותמונה אחת של, של ילד מוטל על החוף ללא רוח חיים, מטיסה אותי ליוון. שם אני מתחיל לעבוד חודש וחצי על 5 מחנות פליטים. במצטבר, אחרי שנה וחצי, פגשתי כ1.5 מיליון ילדים, פנים, ניגרים, סרבים, פגשתי 1.5 מיליון ילדים.
ובמקביל, אתה חוזר או מתחיל לעבוד?
אני בעצם מתחיל לעבוד עם ארגונים פרו-פלסטינים. זאת אומרת, הגעתי עם ארגון א-פוליטי מישראל, שיושב בבית התפוצות, אבל הוא א-פוליטי, הוא לא נתמך על ידי מדינת ישראל, הוא נתמך על ידי תרומות מהעולם. אבל ככל שאני נשאר שם וממשיך להעביר שם, וממשיך לטפל שם בדוח הצוותים הפסיכוסוציאליים, שאני ליצן והם שם פסיכולוגים, עובדות סוציאליות, פרמדיקים, הצוות הוא הוליסטי לחלוטין, ואני האומן או הליצן שם, ואנחנו בעצם בונים גרף מתי הכי נכון, באיזה יום שהילד מגיע למחנה צריך לפגוש אותו, לפני שמתקבעת לו פוסט-טראומה.
אתה מטפל
בפוסט-טראומה
של
אחרים,
ואתה
מטפל
בפוסט-טראומה של אחרים, לפני שבכלל...
אז בדיוק, אני לא מוכר, אני לא מוצהר, אני פצוע בשטח, לא יודע עליי שאני פצוע בשטח, מהטראומה שלי, אבל מטפל בילדים של אחרים. אז יש כאלה שיגידו על המערב, שהם השמדי והם צוררים, אני לא עוצר שם. אני אומר, ילדים לא אשמים בכלום, בטוח לא במריבות של מבוגרים. בטוח לא של מנהיגים, בטוח לא של דאש, בטוח לא של, של החזית העממית, בטוח לא של, של החיזבאללה, בטוח לא של החמאס, בטוח לא של הג'יהאד. אין מקום לזה. ילד הוא ילד, הוא באשר הוא.
אתה יודע מה אני רואה בזה?
מה זה?
מחפש לעצמך דרך לטפל בעצמך.
כל הזמן, בעצם. בעצם רוצה לחזור אחורה בזמן, להיות צעיר כל הזמן, מעודכן ליד אנשים צעירים, עדיף גם כמה שיותר אנדרנלין ואקשן, כי זה מתחזק טוב מאוד את ה-PTSD.
כן.
זה מתחזק את הטראומה. אפילו לא את ה-PTSD, זה מתחזק את, את הטראומה. ככל שאני ניתן באזורי קרייסס, מוכי גורל, מול קשיי קיום והישרדות, הכל בסדר. הכל טוב, פה אני יודע לתפקד.
ואיך נכנס לכל זה העניין של אובדן תחושה בגוף?
מה?
איך זה מתבטא אצלך?
זה מתחיל בעצם... מתחיל עוד קצת לפני נפאל, שיום אחד אני קם בבוקר שוב, ואין תחושה בגוף, זה היה שבת, ואין תחושה בגוף, ובעצם שם הפעם ראשונה אני מבין שאני לא מבין מה זה, זה לא דיסאסוציאציה, זה לא שום מצב מני, זה גם לא מצד שני שום דיכאון, זה נטו אובדן תחושה בגוף, זה יותר מאובדן תחושה בזמן, אתה מרגיש שהגוף שלך נעלם. אין לי מילים יותר מדי להכביר. פשוט מה שעשיתי באותה שבת, לקחתי את האוטו, נסעתי לזיכרון יעקב, שאלתי את המקרקעת אם היא פנויה, כי הקעתי כיקוע ראשון. וחזרה לי התחושה בגוף.
שנת 1900...
שנת 2013. שזה עוד שנה לפני הטיול. שם הפעם ראשונה, פתאום אני קם בבוקר שבת, ואני קם, אני... כאילו, זה כאילו כמו... יודעת שמישהו שקוטעים לו אצבע או גפה או... יש לו כאבי פנטום, זה ההפך. זה ההפך, בדיוק מכאבי פנטום. כאבי פנטום חתכו לך את האיבר הזה, גדעו את האיבר, ואתה עדיין חש בכאבים שאתה הצהרת עליהם לפני כן, ועשו לך את האמפוטציה, קטעו. אבל אתה חווה שם את הכאבים, וזה ההפך הגמור ב-PTSD, נוכח אין תחושה בגוף. הנפש כל כך כואבת, שהיא מוכנה להעלים את הגוף. פרשנות שלי. לא, אני לא מקצועי. לא, 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 משכיל? לא, אין לי שום תואר. לא סיימתי מעולם שום... שום תוכניות כן, תואר לא סיימתי. למדתי, אני הגשתי למבחנים.
אנחנו מחוץ למסגרות המאושרות. יש מספיק מקומות להכיר את הבעיה וקושי בלי להיכנס למסגרות האלה.
אני כנראה, אם את אומרת אנחנו מחוץ למסגרות המאושרות, אז כנראה שאנחנו פשוט תפקידנו להיות מאושרים.
מאושרים, כן. בכל המובנים.
אנחנו פשוט צריכים להיות מאושרים, וברגע שאנחנו מאושרים, הכל טוב. הכל בסדר. החוויה הפנימית תואם את החוויה החיצונית, אנחנו לא עושים שום העברה, הכל טוב. אנחנו לא, אנחנו חפים אפילו מהעברה בין דורית, הכל טוב. מי שלא יודע מה זה העברה בין דורית, זה קונסטלציה משפחתית. הפוסט טראומה מן הסתם, ה-PTSD, מה שהעביר אותי, ללמוד המון שיטות טיפול. כי אם אתה לא מוכר, אתה לא יודע מה זה בכלל להיות מוכר, אז אתה צריך לצלוח את השנים האלה, אז אתה צריך לטפל בעצמך. אתה פשוט קורא, אתה נחשף. נחשף להמון שיטות טיפול. כמובן, דיקור, כמובן, אקותרפיה, לעבוד באדמה, לעבוד בבנייה, לעבוד עם עבודה פיזית מאוד חזקה, מצד שני, להיות בבית חולים בנהריה, שאני אלונקאי, אני גם בלילה מסכים להיות בתפקיד הפתולוג, אז אני קולט את או פלוני אלמוני, או פצוע ירי, או תאונת פגע וברח. והנה אני נוגע כל עוד, אני נוגע כל הזמן גם במוות, הכל בסדר? הכל בסדר.
אמרת שזאת לא דיס-אסוציאציה, אז מה, הדיס-אסוציאציה כן אצלך קיימת?
היא מתקיימת במצבי קיצון, אני לא מגיע היום כל כך שומר על עצמי שאני לא מגיע למצבי קיצון כאלה רגשיים. ואני יכול לתת דוגמה שהיא נגיד היא לא מאזור לחימה. הייתי נשוי ומגיעה פרידה, והפרידה כל כך כואבת, נכון, זה אובדן. פרידה זה אובדן, זה סיום. והכאב כל כך גדול, שאני יכול לראות איך פתאום נפרס מסך לבן באמצע הסלון, והחיים שלי מוקרנים עליו. אז אתה אומר, כמו שאתה אומר, יש את המשפט, אני ראיתי את כל החיים שלי מול העיניים. אז מה, אני הלכתי למות באותו רגע? אז הרמתי טלפון למטפלת ההומאופתית שלי, ואני אומר לה, יכול להיות שאני הולך למות? היא אומרת לי, יש לך דופק? כן. אתה נושם? כן. לא נראה שאתה הולך למות, אתה מדבר איתי גם. אמרתי, בוא נחכה עוד 5 דקות, תמשיך לדבר איתי. אמרתי לי, זה עדיין מוקרן? כן, מוקרן, כל מיני תמונות. ילדים, אמא, אבא. ודיס-אסוציאציה לחלוטין. סביר להניח שלא נפרסתם שום לבד לייקה לבן, או מסך מקצועי אחר, ולא הוקרן שם כלום, אבל הכאב כל כך גדול, שהוא מוכן כרגע לראות איזושהי התקיימות ממשית שכזאת. ואני בשנים האלה לא משתמש בשום חומרים. כמו גם היום, לא משתמש בשום חומרים.
הגוף שלך מייצר מספיק חומרים.
מה זה?
הגוף שלך ומה שאתה סוחב איתך גורם להיווצרות כל כך הרבה חומרים.
בדיוק. הוא גם ככה מייצר כל כך הרבה דרמה משל עצמו. דרמה במובן הדרמוטורגי היווני. יש כל כך הרבה כניסות ויציאות בחיים שלי, שהייתי צריך לטפל בה בכל המקומות של הכניסה והיציאה האלה. ולטפל, זה אומר, אמונה, תקווה, גם רוחניות מבחינת טבע, אבל גם שמניזם, לעבור תקסים בדרך האדומה, דרך האינדיאנית, וכמה שיותר טבע, משובח, טבילות, טיולים בטבע, אני חושב שגם אנחנו, גם אני ואת, טיילנו לא מעט.
כן, טבע מאוד מרפא. טבע מרפא.
כן.
רגע, אבל אני רוצה...
אני חושב שזה המשפט הכי נכון. לא הזמן מרפא. הטבע מרפא. טבע, אדם.
הזמן מאפשר את החיבור למקומות הנכונים בהם ניתן לקבל ריפוי.
כן, יכול להתחבר למה שאמרת בזה. כן.
דיברת גם על ניתוקים במחשבה. מה זה הדבר הזה?
הם כבר יותר קרובים לדיס-אסוציאציה, אבל הם הרבה הרבה לפני. כי זה יכול להיות שאפילו שאני מאוד מרוכז אפילו בציור, שאני עושה כרגע עכשיו, בשנים האחרונות. וברגע שעובר שם איזשהו נתון, אני לא יודע גם לשים עליו את האצבע, לוקח צבע אחד שהוא לא קשור לצבעים ששם, הוא לא תואם בצבע עצמו, הוא לא תואם בסוג הטוש או בסוג, אם ציירתי עם צבעי מים, או עם צבעי דיו אלכוהול, למה לקחת עכשיו סתם איזה טוש, מרקר, למה לקחת מרקר? ובעצם להחריב או להחריג איזשהו משהו בתוך הציור, להבדיל שם איזו צורה משאר השפה שהייתה בציור. מצד שני, זה יכול להיות מובע, ואני מכין משהו אוכל לילדים, ואז אולי איזה מחשבה, וזהו, אני עברתי למקום אחר. אבל, ואז אחד הילדים אמר לי, אבל אבא, אנחנו רעבים, היית באמצע להכיל אוכל, למה חזרת עכשיו לשם לחדר? או, לא נעים. אין לך, הילד שלך אמר לך שהוא, הוא כבר אמר שהוא רעב, כבר הלכת להכין, למה הלכת למקום אחר פתאום? לא זוכר. זה כאילו מחשבה מאוד אסוציאטיבית, אבל היא שאתה עם עצמך ואתה לא מבין למה הלכת לשם, זה נתק. אתה מנותק. מנותק.
יפה. אמרת, נגעת בזה, אז תרחיב גם על זה. מחשבה אסוציאטיבית.
אתה לא נוכח.
כן.
ומה יותר כרגע, אני לא יודע, היום, אני הורה כבר עוד מעט 20 שנה, מה צריך הורה יותר? מנוכחות. חייה. בסדר, צריך גם מחשבה, בסדר.
נכון, הוא צריך גם אהבה. יש עוד כמה דברים שצריך.
כן, הוא צריך גם אהבה. הוא צריך גם להיות אהוב בעצמו. הוא צריך גם לא להיות עם רגשות... שום חרדות נטישה או חרדות בכלל, או... נו, יש הרבה הורים כאלה. שהם בלי זה, בלי זה, בלי... ועם זה, ועם זה, ועם זה. אז הנתק הזה, או היעדר הנוכחות, יש תקופות שהיא גדלה, וכשהפוסט-טראומה עולה ועולה ועולה ועולה, מן הסתם, אני בכלל, לא ליד הילדים שלי אפילו. כי הם מבינים שמשהו פה לא מוזן, לא נראה להם. זה עלול גם לפגוע בהם, לא פיזית כזו חלילה. אני לא מהז'אנר הזה שחלילה נהיה אלים או משהו כזה. אבל יכול להיות שאני מאוד ישיר, מאוד בוטה. שאני לא אהיה קשור, שאני אראה כרגע את טובתי יותר מאשר טובתם, או אני מצד שני רגיש מאוד, ואני ארגיש לי כל משפט שהם אומרים לי, מה, בעצם אולי מעליבים אותי. אז זה קצת לא מאפשר שהם יהיו ליד.
ואיך נכנס לכל זה האסוציאציה?
המחשבה המאוד אסוציאטיבית, שאתה פשוט עולה,
אתה זורם יחד,
כן, אתה פשוט עולה עולם.
וכל העולם מתחלף.
לגמרי, וזה אז יכול להיות גם תוך כדי שיחה, אין רצף. אם יש ניתוק, אין רצף.
אין אחדות של החלקים שבתוכך.
ואז אוקיי, בוא נגיד אפילו אתה פגשת מישהי. בפגישה השלישית אתה כבר לא אותו דבר. בן אדם לא כך עקבי, אולי, לא יודע. צריכים להבין מה קורה פה. הוא מעניין, הוא חמוד אפילו, אבל אין רצף. אולי לא נמשיך לצאת איתו. ולפעמים לילדים דווקא יש את הפריבילגיה להגיד, וואלה, אבא, לא באים אליך כרגע. לא הכי נעים איתך. ואז אני יכול לשלוף את הבא, אבל זה, אני הייתי שם, אני ליצן, וטיפלתי באיך אתם לא רואים שאני כזה חומל, וכמה קל לטפל בילדים של אחרים.
כן, בילדים של אחרים יותר קל לטפל.
לא תפקידנו לטפל בילדינו. תפקידם של מטפלים אחרים. כמו תפקידם של אנשים אחרים, לעלוב בנו. איך נגדל אם לא יעלבו בנו? מישהו צריך להעליב אותנו. זה שאנחנו נתכווץ ונגדל.
אבל זה בגלל שהטמיעו בנו את הדפוס הזה, שכאילו אי אפשר לגדול בדרך אחרת.
כן. בינתיים זה עובד. זה קורה.
זה פשוט מרגיש הכי בבית והכי מוכר.
נכון. ולכאורה הכי מוכר, הוא חז וחלילה, יהפוך להיות גם הכי נוח. ולא נזוז משם. מה שלמחשב עכשיו את יכולה לראות, שיש, אני מצליח לעקוב אחרי הזמן הכרונולוגי של הדברים, ולספר לך אותם עם רצף, גם אם אני קופץ, אני מדייק את למה קפצתי לשם, את הסיבתיות, את ההקשר. וזה משהו שרק בשנים האחרונות, או אפילו ממש בשנה האחרונה, להבין איך, מה דרכי ההתמודדות, עם התופעות האלה. אחרת אתה באמת עלול להתאפס ולהיות מפורש כפלופ, כאזוי, כמשתמש אולי אפילו. לא עושה מישהו שעושה שחטה, אלא תמיד מתי שרואים אותך, אתה מפוזר. או אתה מצחקק באיזה צחוק גבוה, ולא תמיד תואם להקשר. או מאוד רגיש, אולי פתאום בוכה. אז כן, הבכי מאוד שומר, כמו שהצחוק מאוד שומר ומאפשר. הבכי באותה מידה. לכן, מה שאני היום יכול לשים לב, זה תמיד למצב הרגשי. מאוד מאוד חשוב למצב הרגשי, שכל הזמן עולה יורד, בין האסוציאטיבי לבין מה שמתנהל ב... במחשבות, בהיגיון או לא בהיגיון, או בדרכי החשיבה והלמידה, לעומת מצב רגשי. ואני מאמין שאני יכול להגיד על עצמי, מה שיותר נוכח שם בפרונט, זה הרגש, שהרבה שנים הייתי מנותק ממנו לחלוטין. מה שעשה את פריצת הדרך, זה טיפול רגשי שהייתי, כ4.5 שנים, ואז הפנמת שפת מטפל, ויישום, יישום, יישום, וביטול מנגנונים של מה יתקיים לפני כן. זה ליצור אדם מחדש. זה ליצור חיוות. חיוות בקונסולה הזאת. וזאת חוויה חדשה. כי פתאום יש פנאי לרגיש, ולידו נמצא אינטליגנט, נמצא יצירתי, אבל גם, גם ה... איך להגיד את זה, מה מקביל, מה יכול להיות מקביל ליצירתי, הטכנוקרט, יכול להיות האומן, לצד הביטחוניסט, והם חיים בשלום. למה אני לובש, למה אני עוטה כפייה והולך לטייל ברשות הפלסטינית, ולמה אני אחשוב שהסביבה האורבנית, היהודית, החילונית, היא לא הדבר הכי בטוח בעולם. ושמה אני ארגיש בטוח יותר. ואני אנסה היום לדבר את זה עם יותר סובלימציה, עידון, עם יותר... עם יותר התחשבות גם למי שלא בדעתי, כי אני לא רוצה לכפות את דעתי על מישהו. אני חי את המצב הספציפי הזה, עם הערבי, עם היהודי, עם השפה הערבית ועם השפה העברית שבתוכי, ואני אמון על לעשות שלום בתוך עצמי, ואני אמצא את הכלים באשר הם הכלים, ואני אהיה נוכח בסיטואציות איזה מהם שעושות לי טוב, אם זה לטייל ברשות הפלסטינית, או אם זה ללכת ללמוד תורה. אין הבדל מבחינתי. אין הבדל בין ללמוד תורה לבין לטייל בסוויה בזמן שיש מתיחות. זה לשמור על העם שלי וזה לשמור על העם שלי. אם לומדים תורה אז אנחנו צבא השם. אם שמים כפייה גם אני צבא השם. אין, בתוכי אין כמעט קונפליקט. לאחרים זה ייראה מאוד מאתגר או מאוד מפחיד. למה אתה מטייל ברשות הפלסטינית, בן אדם? היא היה שם את הזרע ההוא שנזרע בעיר האבות, בקבר האבות. הרת מכפלה.
יש משהו שלא דיברת.
יש לי את הפריבילגיה לטייל שם ולהרגיש בטוח.
יש משהו שקרה ב-2015 שלא דיברת עליו, שזה גם כן הציף לך ושוב ערער אותך.
מוות של אבא שלי. כן. לאותם רגעים של מוות שלו, אני הייתי הוא כבר היה חולה, הוא היה דמנטי, הוא היה אלצהיימר, הוא היה עם חיתול, הוא היה חולה וסקולרי, שזה כלי דם, heavy smoker, COPD, שזה שכן, כאילו זה ריאות שהולכות ומסתיידות לגמרי. והאדם החולה, השבור הזה, עדיין חמד לצון לכל דבר, וחשב שהוא מעל הכל. אבל אני חוויתי שם אכזבה, המחמצה של יחסים שלא קרו, אכזבה של אבא שלא היה נוכח בחיים שלי. וואלה, אם זה שהיה, היה מה שנקרא... נוכח נפקד. לא קיבלתי מעולם שום עצה לחיים, או גם שום כפה, שום גבולות. אולי באמת את הצדדים היותר יצירתיים שלו, שזה המילים, שזה הצבעים, ואת זה לקחתי. וזה עושה אותי אולי הרב תחומי שבילי. לקחתי את היכולות שלי ומינפתי אותם לחיים, והעמקתי בהם, ולקחתי את היכולות של אבא שלי לאחר מותו, ומאז אני מצייר, ומאז אני מפסל, ואז אני מאז עובד עם צבעי שמן גם, עם חומרים שונים, במתכת, עם, עם עץ. אי אפשר להסביר את זה, אני לא יודע להסביר את זה, אבל נכון לאז היה מסבר. אבא מת, אתה חי עם החמצה. ומין הסתם, זה, זה מתיישב שם על... זה מתיישב על הרגש של אובדן, של מוות, של, של סיום, של אין לי שליטה על זה, איך לא טיפלתי, איך לא עזרתי, איך לא הייתי, עוד פעם האשמה, אני הכנסתי אותו לבית האבות, אני הוצאתי לו את הקוד במשרד הבריאות. נשאר, ל... נשאר להתפרק רק. הלוואי והייתי יכול להתקמפס באותו רגע.
אני יכולה להזדהות עם זה, אני אחרי שאימא שלי נפטרה, ממש משכתי לחיי כל מיני שיעורים, וכל מיני מסעות שלא באמת הכרחיים. עד שאתה קולט, שאתה ביקשת את זה, ואתה משחרר את זה.
זה משתחרר ב... כמו השיר הזה של דנה ספקטור. הדברים היפים באים ב... איך זה? באיתמה, לא זוכר.
טוב, אבל זה חשוב להבין שביקשת את זה. ביקשת את זה, ואז כן.
ואז זה מגיע.
כן.
כן. כן, אני למשל אחרי המוות שלו ביקשתי כבר להיות, ביקשתי להיות מאורס. שמישהו יארסל אותי. אני צריך שמישהו יארסל אותי.
זה קרה? כאילו, הצלחת?
קרה, לא, קרה מאוד חזק, אבל קרה. קרה, קרה בדיכאון, בבית, בדיכאון מז'ורי, במיטה, שבתוכו מקופל עוד עבירה פלילית. ככה זה... משם מתחילים לראות בעצם את האור. מההשפטות אתה מתחיל להבין שאוקיי, אוקיי, עכשיו אני בדרך. עכשיו אני בדרך. עכשיו אני בדרך הנכונה. עכשיו קורה מה שצריך לקרות. וזה מתחיל משם החיבור בעצם לתוכנית האלוהית. להבין שאוקיי, אוקיי, לא אני סבבה ליצן ואומן שמוכר סדנאות ואף על בין 30 ל-50 אלף שקל. אלא לא, אני לא יכול אפילו, אני לא יכול לעבוד בחנות בגדים, אני לא יכול לעבוד. מגבלות שכאלה, לא יכול שיהיה לי טלפון חכם. מי יצר את זה? אני יצרתי את זה, אחריות שלי. אני ביקשתי להיות מורסל. מורסל.
דיברנו הרבה. אני לא רוצה להמיס פה יותר מדי, אז נצטרך לסכם.
יש בתוך זה מלא הומור, זה הכל בסדר. בן אדם הזה נותן טוב, הוא צוחק, צוחק לפעמים גם 5-6 שעות. ביום,
זה חשוב. זה חשוב גם שאתה מודע לזה.
כן, מלא שמחה, מלא אופטימיות, מלא... תקווה, אמונה, לא רק בשבילי, גם בשביל אנשים אחרים.
תרצה להרחיב.
אני עושה את זה בדרכי, כן, לא, על זה לא מרחיב. מה אני עושה?
לא, על משהו אחר, על משהו אחר, אמרתי, זרקת גם משהו על בית לחם הגלילית ומה שאתה עושה כרגע, אתה רוצה לספר על זה?
בזמן ככה, הישיבה בבית, את לא מאמינה מה הגיע לפה. התחלנו לדבר על בית לחם הגלילית, והגיע לפה אכבר. חמוד, אכבר.
יהיו אנשים שהזדעזעו מזה.
איזה הזדעזעו, הוא מתקרב אליי רק לספסל יותר ויותר. אוי, הוא מצא חתיכת גזר.
חמוד. אני מתה לראות אותו, רק שתדע לך.
אני יכול לראות
אותו. אני מתה לראות אותו.
אם הוא יתקרב שוב, הוא יצא מתוך ה... יש לו כנראה בית שם, הבעלים, אבל הוא ראה שאין אנשים ואני כנראה לא מפחיד אותו. או שאני אכבר, אולי חושב שאני אכבר. הלו, אני אריה, על מה אתה מדבר? בית לחם הגלילית בעצם מה שאני מתחיל שם, מחודשים, מהשנים הארוכות שישבתי ככה בבית והגיתי מה אני רוצה לעשות, והבנתי שאני רוצה להתעסק נטו עם אדמה. לא יודע אם אני הולך להיות בדרך חקלאי, אבל אדמה, ובינתיים זה מה שעשיתי בשנים שהרגשתי קצת יותר טוב בדיכאון, בעצם מה שעשיתי בקריות ובחיפה, בניתי מקדשים מאבני אקרשטיין שבנו והחליפו מדרכות, ובעצם לא אפשרו לזקנים איפה ללכת, ואני לקחתי את האבנים האלה בעגלה שטיילתי בה במשך השנים האלה בקריות, ולקחתי את האבנים האלה, שינתי אותם ממקום למקום, ובכל מיני מפתחים, ובכל מיני תחילת רחוב או סוף רחוב, בניתי מקדשים אורבניים שכאלה. ובפנים שמתי ספר, מכונית, תמונה, ואני שם לב מדי פעם שאני מתחזק אותם, תחזקתי אותם כמעט 3 שנים, ואני רואה שהדברים מתחלפים, זאת אומרת, אנשים שמים לב לזה, מחליפים ספר, מחליפים את המתנה שבפנים, שמים פתאום משהו אחר בפנים, מפתח, שמים בפנים איזה קונחייה, כל פעם זה משתנה, ספר מעניין, אחר. זאת אומרת שהם, מישהו שם לב אליהם, שזה הופך להיות אמנות אורבנית, אמנות, מה שנקרא, אמנות עירונית, ואז שוב אני חוזר לאט לאט, זה הדרך שלי להביע, אני לא יכול לעמוד כרגע מול קהל, אני בדיכאון, אבל אני עדיין פה בסביבה, במרחב הציבורי. ומביע את זה באיזושהי דרך אומנותית, בדרך שמנית, ואחד הבנתי שאני אמן, שאני שמן אורבני. השמן יותר אורבני, זאת אומרת, שהתחלתי ככה יותר לקום ולזוז ולעשות, הבנתי שאני צריך את זה מרחב משלי. אחרי 12 שנה שאני צועד בדרך האדומה, סווט לוג'ים, קווסט, ויז'ן קווסט, הגיע הזמן שיהיה לי מתחם משלי, שבו אני אביא את הרפואות שלי. איך לפני יומיים חברה שלי הגדירה אותי, אומרת לי, אז למעשה אתה בעצם שמן, בלי תלמידים, אתה מחפש תלמידים. וולקאם, תלמידים, בואו. תשמיעו אתם, אני אגיב. אין לי מה להרצות. אני לא מרצה, אני לא גורו.
אז זה אומר, יש לי אישור לשים מספר טלפון שלך פה מתחת, לא?
יש לך אישור לשים מספר טלפון שלי, ליצור קשר איתי, מי שמעניין לו מה זה הדרך האדומה, הדרך האינדיאנית, מה זה טווט לודג', מה זה ריטריט, מה זה לחשבת בסווט לודג' בחושך, ובעצם להגיד שבחוץ אין כלום. לשבת בחושך לא כמו פולניה, אלא באמת לשבת בחושך כמו בן אדם, ולדעת שבחוץ לא מחכה כלום. הכל בפנים, רק שנצלול פנימה.
תגיד, איך נקרא לשיחה שעשינו?
שיחה טראומטית.
פוסט טראומה של ליצן.
וואי, לגמרי. לא, פוסט טראומה של ליצן. וואו. פעם ראשונה שאני שומע את זה. תודה, יולי.
אתה שלם עם ההגדרה או שנחפש משהו?
לא, לגמרי. פוסט טראומה של ליצן. וואו, חזק, נוגע בי.
ואתה שלם עם זה שאני אוריד כמה שפחות קטעים, נכון?
לא, אני סומך עלייך לחלוטין. ממש סומך עלייך.
סבבה. טוב. אני לפעמים מקנה בך, שאתה, יש בך כוחות נפש בלתי נדלים. אולי חלק מהעניין שעברת כל כך הרבה, זה גם כן שברז החיים פתוח אצלך לרווחה.
כן. יודעת, יש כאלה שיגידו שאתה צינור וזהו. אתה צינור וזהו, חלול. כולי חלול.
לא, אבל אתה יודע, אנחנו יודעים שהמטרה היא להרחיב את הצינור הזה, ויש כאלה שחיים ממש על ה...
כן. להגדיל את הכלי ושייכנס בו כמה שיותר אור ואהבה.
כן.
להגדיל את הכלי ושנחיל כמה שיותר אור ואהבה. אם זה לא בא מאור ואהבה, אז אז לא לפעול.
כן.
נשאר בפנים.
יופי. אז בוא ניפרד. עד לפעם הבאה.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך, אלישע. ממש, ממש, ממש נהניתי.
שנשמח.
כן.
שנהיה בשמחות, שנאהב, שנעלה ליום לירח המלא. יום ירח מלא. שנהנה.
אני רק אתייחס גם למי שצופה בהקלטה הזאת. תודה רבה שהצטרפתם, תודה רבה שצפיתם והגעתם עד לרגע הזה של סוף הרעיון. והתחברתם לכל נקודה שהייתה פה ברעיון הזה, כמו שאני מתחברת.
תודה רבה רבה רבה, גם לצופים וגם לך. לכל מי שזה עושה לו איזושהי ותנועה ולו הקטנה ביותר בתוכו, שישייך אותה לעצמו. זה שייך לו, זה לא...
מן הסתם.
שיהיה גאה בעצמו.
לגמרי. יופי.
תודה רבה.
תודה רבה.